שלום לכולם. אז השבוע היה לי שמחה גדולה לחזור למאמרים, כי זה משהו אחר, זה אור אחר. אתם מקווה שגם הרגשתם את זה השבוע, אחרי שזכינו בשעה טובה לסיים בשבוע שעבר את ספר חובת התלמידים עם כוכבית, כי לא באמת סיימנו, כי מבחינת האדמור לא סיימנו, אלא יש שלושה מאמרים כפי שכותב בהתחלה, המדברים בענייני החסידות ומעט בענייני הקבלה הנחוצים לעבודת החסידות. ומאמר הראשון כותרתו, איך להגות בספרי חסידות. כי בכל זה מאמר שאומרים מתודולוגיים, כאילו, אין לו מקבילה אחבריה, כאילו, איך לומדים חסידות. תלמד חסידות, מה נתיך, איך להגות בחסידות, וגם בדרך כלל כל חסידות, את החסידות שלי, את האיגרות קודש שלי, את הליקוטים שלי, את התורות שלי, את הנכון, אבל לא יש חסידות אחרת. מה קורה פה? ובעצם, אולי המפתח זה בהקדמה, המאמר ראשון, הוא כותב פה שלושה מאמרים לתלמידים גדולים ולאברכים. הוא אומר פה בסוף, בשתי הפסקות האחרונות, נכון שלא לקרות הרבה בפעם אחת, רק מעט מעט כל אחד כפי יכולתו. דברי ההתעוררות שבהם, כגון עניין הפסח, רקידה, צמחת תורה ושבת, אין לקרות כמו שקוראים דבר מאיש זולתו, כלומר זה לא כתבה עיתונאית, רק לצייר בעצמו שממנו יוצאים הדברים, ונפשו מתגוללת בהם, כי לא דברים בלבד, רק מאורעות הנפש נרשמו בהם. כלומר, לא מדובר פה על איזשהו תיאור עיתונאי. תיאור עיתונאי אובייקטיבי, שהמתבונן עומד מבחוץ, מדובר על מראות של הנפש. פעם דיברתי עם איזשהו עיתונאי, שהוא אמר לי שהוא נוסע לאומן, לראש השנה. אמרתי לו, אתה לראש השנה, מה? אמר לי, כן, וזה, אין בעיה, אבל מבקשה מתחנן, אל תיסע כעיתונאי. תיסע כעובד השם, לא כעיתונאי. כי אם תיסע כעיתונאי, מה העיתונאי עושה? הוא מבחוץ. הוא מבחוץ, תמיד צריך לדווח, לסקר, להתרשם מהחוויות. הוא מתרשם מה, הוא לא חווה את. מבינים? ואנחנו לא רוצים לדבר על, אנחנו רוצים לחיות את. הוא לא הקשיב לי, אבל לא משנה. בסדר, זכותו? אין, טוב. ולכן, בהרבה מובנים, המשפט האינפורמטיבי הזה, זה התמצית של כל תורת החסידות. לא לדבר על לחיות את, לא לדבר על כוח וחשיבות התפילה, אלא פשוט מה לעשות? פשוט להתפלל. כן, להתפלל. ולכן, לא מספיק שתהיה לנו, כבר תחילת המאמר, לא מספיק שתהיה לנו איזשהו השקפות מרוממות, אלא צריך בפועל להיות במגמת עלייה מתמדת כל הזמן. ובעקבות העבודה המוצעת בספר, מן הסתם התלמיד אומר, תרצה להגות בספרים הקדושים. ולכן נקודת המוצא לפתיחה, נקודת המוצא בפתיחה למאמרים היא, שלא מספיק רק לעבוד על עצמך בתמה שלמדת עכשיו בספר, אם זה בפרקים, בשבעת הפרקים הראשונים של סורמרה, או בפרקים שאחר כך של עשה טוב, אלא צריך ללמוד וללמוד וללמוד ולעבוד בתורה כל הזמן, ובמיוחד בתורת החסידות, שכל עניינה זה לגלות את הנשמה הפנימית ולהביא אותה לידי ביטוי מוחשי, לא רק ביטוי קוגניטיבי, הכרתי, שכלתני, אלא ביטוי ממשי בחיים. ולכן צריך הדרכה איך לומדים תורת החסידות, וזה מאוד יפה מצד האדמו"ר שהיה מחנך גדול בלחוש דידקטי, שהוא מלמד פה, נזכיר לכם נערים, חובת התלמידים, ילדים ל-11, 12, 13, 14, גג, איך לומדים חסידות. נותן להם כלים, אחד השיעורים שהיו משמעותיים עבורי, אני לא באתי מרקע של ישיבה תיכונית, שלומדים בגמרא כל היום וכולי, שהיה שיעורי מתודולוגיה, בשיעור א' עם הרב רם, שלימד אותנו איך לומדים גמרא. זה לא היה שיעור בסוגיה, אלא איך מתייחסים לפשט הסוגיה, ואיך מסתכלים על רש"י, ומה ההבדל בין רש"י לתוספות, ומה המגמה של הריף ושל הראש, ומה המגמה של הראשונים מהבית מדרש הזה, ומה השיעור מתודולוגיה. איך לומדים גמרא? לא למדנו מהסוגיות, אבל זה נשאר לי עד היום, תוספות תופס את כל ה... ש"ס ככדור אחד, זה כתוב פה, זה כתוב שם, וזה, רש"י הוא פרשן מקומי, דברים בסיסיים שלא ידעתי. צריך ללמוד אותם, איך ללמוד את הדברים הללו. בכל מקרה, אומר האדמו"ר, השם ייקום דמו, שמי שלא יקבל את ההדרכה, כלומר לא יקרא את המאמרים, יש לו שתי אפשרויות. או שהוא לא יצליח להבין דבר, ואז תצא לו כל הרוח מהמפרשים, הוא יתייאש ואני יכול להבין אותו, או שהוא לא יתייאש, אבל הוא בהחלט יסתבך. ואז הוא פשוט יבין דברים בצורה שגויה, הוא יסיק מסקנות הפוכות, וזה לא טוב, הוא רק יסתבך שוב פעם. ולכן, שתי הרעות הן חולות. כן, או שהוא לא יבין, אני לא יודע מה יותר גרוע, שהוא לא יבין ויתייאש, או שהוא לא יבין ויחשוב שהוא מבין. זה נהיה לי בנקודות מאוד צמוד, מה יותר גרוע, אבל שניהם לא טובים בהקשר הזה. המפתח שאיתו הולך פטרן פה לראשונה, לא לראשונה, אני רואה את זה קצת בספר, אבל בעיקר פה הוא מפתח את זה, ושנמשיך בעזרת השם עוד כ3 שבועות, נסיים שבוע הבא, מה השם השלישי, עוד שבועיים, עוד 3 שבועות, שנתחיל כבר את החלק הבא, הכשרת האברכים, מבוא השערים, הספר הבא, שהוא המשך, אז שם זה ממש הנושא. ההבנה של דברי הלל הזקן, בגמר בפסחים, שאומר, אנחנו הם לישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים. שזה מושג שהרבים חוזר עליו הרבה, אני מניח בשיעורים שלו ובדרשות, שבני הנביאים, ואנחנו עכשיו עוד לא בדרגת בני הנביאים, אבל בכל זאת האדמו"ר קורא לנו תלמיד ותיק, נכון? תלמידים ותיקים, אנחנו צריכים עכשיו לשאוף, לחשוף ולגלות את רוח הנבואה. כשאני הייתי בן 11, 12, 13, 14, וגם בגיל 18, לא דיברו איתי על נבואה, אוקיי? אבל פה מה שנקרא, אתה מסמל מטרות. אם אתה שם מטרה של 200% ותספיק רק 50%, אז כמה זה 50% מ-200%? 100%. זה לא רע בכלל, אוקיי? ועכשיו צריך לדעת, אנחנו צריכים לשאוף, לחשוף, לגלות את רוח הנבואה. כלומר, את כל הנשמה האלוקית שדופק בתוכנו, והוא נובע מבעד למסך של החומר והגוף, כי כשמגיע 1:15 בצהריים והשיעור כללי נמשך, אני כבר פחות מקשיב, האמיתי הקבע נכון, כי כבר הגוף עושה את שלו, הגוף רוצה את את האורז הצהוב והפתיתים והשניצל שם, אוקיי? הנבואה היא לא נובעת מהחבד, מהשכל, מהחוכמה, מני הוודעת. הנבואה משתלשלת ונובעת דווקא מספירת הכתר. כלומר, כל משהו מעבר לעולם המודע. חוכמה, אני מתחכם, אני מבין, בינה, דעת, אני מתקשר, אני יודע. עולם ההשראה זה מה שמעבר לעולם המודע. לכן מביא דברי הבעל שם טוב הקדוש, שאותה בת קול היוצאת בכל יום מהר סיני ומחרזת שוב בנים שובבים, זה לא איזשהו בת קול, מוריי ורבותיי, הקשיבו, כן? אלא זה בעצם כל הערעור תשובה שיש לכל אחד, הייתי יכול יותר. למה עשיתי את זה? למה אמרתי את זה? למה הסתכלתי? הייתי יכול יותר. זאת אומרת, זה בעצם הבת קול שיוצאת מהר סיני, אבל מהדהדת בתוכך, בתוך הלב שלך במקום שלך פנימה. ולכן כל התכלית של ספרי החסידות זה ללמד אותנו איך להקשיב. איך להקשיב לעצמנו. כלומר, מה זה להקשיב לעצמנו? איך להקשיב לכל השם שעורר בתוכנו. כי כשהברך כואבת, אז אני יודע להקשיב, שזה אומר, רגע, תעצור, אתה מעמיס יותר מדי. שהבטן מקרקרת, אני מבין, שהראש כואב, אתה לא שותה מספיק, אתה עייף מדי. אבל צריך להקשיב לא רק לגוף, אלא גם לכל השם ששורה בתוכנו. הרבה צדיקים, בעלי רוח הקודש, הם לא עסקו בקבלה מעשית, לא אותות, לא מופתים, הם פשוט זיקחו את עצמם, כמו שאומרים על זו איש ואישה, אומר רבי עקיבא, זכו שכינה ביניהם. מה זה זכו? מה הם שיחקו אותה? הוא שחק את השתרתן עם רבקה לב ולא עם חללה? כאילו, מה זה זכו? זכו זה מילאתי לא טוב וזכיתי בפייד. מה זה זכו? זה כאילו, זה מתסכל, כאילו, זה לא, למה זכיתי בתול? זה לא תלוי בי. אומר אדמו"ר המצאי, בחב"ד, לא! זכו זה מלשון זיקחו. אז מי שמזכך את עצמו, זיקחו, שכינה ביניהם. ולא זכייה, זכייה, כי מה זה זכייה? זה לא הייתי רוצה, זה לא קשור במעשים שלי, מה פתאום? זכו, אם יזכחו את עצמם, את המידות שלהם, שכינה ביניהם. ולכן אותם צדיקים, הם פשוט מזכחים את הרגישות, את המודעות שלהם. הם יודעים להקשיב לקול הפנימי שלהם, שיורה להם את האמת. ומה שהם מרגישים, זה האמת, זה רצון השם, כי אני יודע שאני נקי מאינטרסנטיות. אני חף מכל, כל המגמה שלי זה רצון השם. אז לכן, לפעמים, מה שנקרא, פעם באתי להתייעץ עם הרב רם, אמר לי, למה אתה מתייעץ איתי ולא עם זה וזה וזה? אמרתי לו, כי אני יודע שמה אתה אומר לי, אתה חושב מה טובת ישראל. מה טובת עם ישראל? אתה חושב מה טובת הישיבה. יכול להיות שזה לא לטובת הישיבה שאני אקח בככה, אבל לטובת עם ישראל, אתה תמליץ לעשות את הדבר הזה. ואצל אנשים אחרים, שאומרים כל רגע, מה טובת המקום שלי, מה טובת הקהילה שלי, המוסד שלי, השכונה שלי, המשפחה שלי. אני יודע שאני בא אליך, אני בא אצלך, מצאת כבר הרבה מאוד שנים. אני אומר לו, אני לא מחכה רוח הקודש, כי אין לך רוח הקודש, אוקיי? אתה לא בא, אתה רב, אתה ראש הישיבה שלי, נכון? אבל אני יודע שאתה נקי מאינטרסים. כלומר, מה שאתה בא תגיד לי, אתה תחשוב מה נכון לעם ישראל, ולא מה נכון לי או לאינטרסנטיות שלי. וזה, אגב, זה לא דבר שמה בכך. היום זה הכל אינטרסנטיות. כן? זה דבר גדול. עכשיו, כמובן, זה צריך להגיע לאדם שהוא זך ונקי מאינטרסים מפניות אישיות, ומה שנקרא, טובת השם, השם אלוקיו לנגדו בעניין הזה. בכל מקרה, בהמשך, הוא מביא את המשנה באבות. על מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, כן, למה הדבר דומה וכו'. והוא שואל פה, לכאורה, איך הוא אומר פה, איך, ונבין על פי פשוט, מהי המידה למדוד בה את חוכמתו, היא מרובה או מעשיו מרובים? והוא מקשה, מי יתיר לנו בכלל? מה זה חסידות הרי? חסידות זה עוסק על בסיס תורת הסוד, הקבלה, הנסתר, הפנימיות. אז מי אני שיעסוק עכשיו פה בעולמות, בספירות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ייחוד זון, ייחוד חוב, כל מיני מושגים ש... אולי, כאילו, זה ממש לא מעשינו, וזה הולך מה שנקרא, אולי פה נכנס פה, מי שחוכמתו מרובה ממעשיו בעניין הזה. ואז התירוץ שלו, אבל ידוע מספרים הקדושים, שיש לאיש ישראל נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כן, זה אחד המושגים הכי בסיסיים בחסידות ובקבלת האריזל, שזה נקרא נרן חי, או במילה אחת נרן חי, או נרן חי, תלוי כל אחד שהוא נורג לומר, נרן חי או נרן חי. אוקיי? אז בואו נפתח סוגריים, נסביר שנייה טיפה, מה זה נרן חי. אוקיי? יש לנו נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, הנפש זה הכי תחתון, היחידה זה הכי גבוה. הנפש זה בעצם המימד הטבעי, הגשמי, הבסיסי שלנו. אוקיי? שאני צריך להתפנות, אז אני מרגיש לחץ בשלפוחית השתן, סליחה על הדימויים, שאני רעב, אני מרגיש שאני צריך לאכול, שאני עייף, אני ישן. זה הכל הקומה הבסיסית שיש בה גם תאוות וצרכים. בהרבה מובנים גם לחיות יש נפש. גם חיה צריכה לאכול ולישון ולהתרבות וכל הדברים הללו. זה המימד הטבעי, משכנו בכבד לצורך העניין. אבל יש מימד שהוא יותר גבוה מהנפש, זה מקום של הרוח. מה זה הרוח? במילה אחת, זה כבר הקומה שלה רגש. זה קומה גבוהה יותר. אוקיי? שפר בעל פרה זה לא ביטוי לאהבה. זה ביטוי פונקציונלי של צורך להתרבות. אוקיי? אבל בשאיפה, שאדם ישם מתחתנים, יש ישם מתחתנים, זה מתוך אהבה. יש מימד של רגש. העבודה שלהם היא לא רובוטית. העבודה גם כזו שברוך הוא, נובעת מדחיל ורחים, הוא אהבה ועירה. זה קומה גבוהה יותר. זה קומה עדינה יותר. עכשיו, כל בן אדם יחשוב, אם הוא בהמה, שהוא בן אדם. מה שמבדיל אותנו מהבהמות, זה שגם אני ישן ואוכל, וגם הפרה ישנה ואוכלת. גם אני פרה ורבה, וגם הפרה, פרה ורבה, נכון? להבדיל, כל אחד והקצבים שלו. אבל יש לי עולמות של רגש. אני לא יודע אם פרה יכולה להיעלב. לא ניסיתי. כאילו, עבדתי ברפת כמה שנים, ואני לא אבי נעלב. היא פרה נעלבת? כן, פרה כועסת, או גם כשאתה רואה כלב עצבני, זה מקום אינסטינקטיבי יותר. עכשיו, יש חיות, כלבים שיש להם איזשהו הבעת רגשות מסוימת. יש, שוב פעם, יש דולפינים, יש נשרים שכן מפתחים זוגיות מסוימת, זוגיות מונוגומית ולא, וכו', ולא ביגמיה. אבל בגדול, קומת הרוח זה קומה גבוהה יותר. מה זה מימד הנשמה? הרוח משכנו בלב. המשכנה, שהמקום שלה זה במוח, זה מקום גבוה יותר. זה בעצם המקום שבו כבר לא רק נפש ורוח, אלא גם נשמה. נשמה זה אומר גילוי אלוקות. זה אומר, הרי גם, בסופו של דבר, גם אנדרי או סקוט או עבדאללה, כל אחד גוי במדינתו הוא, נכון? גם הוא אוהב את אשתו. גם לו יש רגשות. אבל העניין אצלנו שגם השאיפה, שגם הנפש וגם הרוח, כלומר גם הקומה המעשית וגם הקומה הרגשית, הם השתלשלו מבחינת הנשמה. נפש, רוח, נשמה, שזה בעצם האידיאל של השלטה, של רצון השם, של השיביתי, של הנוכחות האלוקית, בכל הממדים בחיים שלנו. זה מימד הנשמה, שמחיה תקוף ומאהבה תקוף והכל. ולכן האידיאל, הנשמה שורה במוח, הרגש, הרוח בלב, והנפש, איפה אומר האדמו"ר? בכבד. נכון? בסימנך, מוח, לב, כבד, ראשי תיבות?
מלך.
מלך על כל הארץ. ויום אחד ושבוע אחד.
זה מלך.
בדיוק נגיע. זה בדיוק הנקודה. אבל כמובן, נקודה הפוכה זה שיש אדם שמה שמניע אותו זה התאוות שלו, והיצרים שלו. ואז במקום שהמוח ינהיג את הלב, שינהיג את הכבד, הכבד הוא המושל, התאוות, הבהמיות, הנהנתנות, הגסות. שואלים התוספות, אומרת, מסכת ברכות, אומרת, ולא קם בישראל כמו שקל, אלא נביא הוא וכולי, ואז יש שם את העניין שאל זוהם בכל יום, שקמה כעסו שהקדוש ברוך הוא אפילו רגע כממרי, ואין אדם יכול לעמוד על הרגע הזה חוץ מ...
בלעם, יפה מאוד.
בלעם ידע לכוון בדיוק את החלקיק שנייה שבו הקדוש ברוך הוא כועס. שואלים התוספות, סבבה. נו שוין, בשפה המקצועית. נו שוין, אבל מה? יש לך חלקיק שנייה, מה אתה כבר יכול לקלל? מה, לייחוס, על הזה, אתה יודע מה? כמה אפשר לקלל בחלקיק שנייה? אומרים התוספות, הוא אומר מילה אחת. אומר, קלם. קלם, כלומר, תחלה אותם. ערף ממני והחלם, כן? קלם, כף, למד מהם. אומר רבי יוסף חיים הבן איש חי הקדוש, בספר בניה בן יהודה, ביור לגדות השס, אומר, זה לא סתם קלם. בלעם הרי היה צבון פאור, להחטיא אותם בתואבות, בניוף, בבנות הבנות של מדיין, הלא טוב, הלא טובות. ולכן אומר, קלם, כלומר, שלא יהיה מוח לב כבד, שיהיה כבד לב מוח. עזוב. שהכבד יניג אותה, ואז ממילא, זה מה שקורה, שבאבון פאור, אבון השיטים, קלם, תן להם כבר שהתאבות יניגו אותם, יובילו אותם, ואז הם קלים מעליהם בעניין הזה. זה בעצם, הסברנו את הנרנחי, רק את הנרן, נפש, רוח, נשמה, ששלושתם נמצאים בסופו של דבר בתוך גוף האדם. אבל יש בחינה נוספת שנקרא, לכן זה נקרא נרנחי או נרנחי, אבל נרן, חי. חי זה ראשי תיבות חיה ויחידה. שזה כבר לא אור פנימי, זה אור מקיף. מה ההבדל, גם חיה וגם יחידה, זה מקיף, אז מה ההבדל בין חיה לבין יחידה? כל מה שאני אומר פה עכשיו זה בראשי פרקים, זה נושא לשיעור שנתי, או יותר משנתי, ש... זה אפשר רבדה, זה פעם כמה שנים, שיעור של מה נרנחי. מה זה נרנחי, כן? שנה שלמה, מה זה... כל אחד מהמושגים. בכל מקרה, חיה ויחידה זה שני סוגים של מקיפים. אור מקיף, כשמו כן, הוא מקיף, הוא לא פנימי, הוא מקיף. אבל יש שני סוגים של מקיפים. יש מקיף קרוב, יש מקיף רחוק. מה ההבדל? מסביר בעל התניא בליקוטי תורה לפרשת זאת הברכה, וגם בדרוש בסידור, בדיבור המתחיל, מזמור של חנוכת הבית לדוד, הוא מסביר שיש לנו שלוש רמות. יש לנו אוכל, לבוש ובית. אוקיי? שנקחתי שניצל ברוך הצהריים, וברכתי שהכל יהיה מדברו בדבקות, ויחסתי אותו לפה שלי ולאפתי ולקיבה, עכשיו אין, יש שניצל ויש חסדאי. עכשיו מה יש? יש חסדאי! שהתווספו לו עוד 200 גרם של איזושהי סינטה טובה ככה. ברוך השם, עוד שניצל יחס לתוכו. אבל זה מבחינה של התאחדות, זה פנימי. זה אור פנימי. יש לבוש. מה זה לבוש? לבוש זה בגד. עכשיו כמובן שהבגד זה מקיף, זה לא פנימי, אבל הבגד הוא בקורלציה, הוא בהתאמה לגוף. אם אני אקח, צורך העניין, מכירים את הרב מתניה, כן, חברי טוב מעוד מישהו א', ניקח את החולצה שלו, ואני 1.73 מטר, והוא 2.03 מטר בערך, אוקיי? אז זה יהיה לא תואם. כאילו, זה יגיע לי לברכיים, אפילו למטה מהברכיים. זה לא פרופורציונלי בהקשר הזה. עכשיו, זה בגד וזה בגד, אבל זה לא מקיף קרוב אליי.
אני אעבור את החצאית
באופן. כן, נכון, אבל מתחת לברך, כן. ברוך השם. אבל, אם אנחנו נעמוד, הרב מתניה ואני, ליד הבימה, באמצע בית מדרש, ונסתכל כלפי מעלה לגג של בית המדרש, אין הרבה הבדל עם ההוא ושני המטרים פלוס שלו, ואני ומטר 70 פלוס שלי, אוקיי? אין הבדל. וביחס לבית, זה מקיף רחוק. ועד מורה זקן, יש לנו פנימי, מקיף קרוב, מקיף רחוק. והנרן, הנפש, רוח, נשמה, זה המקיף הקרוב, והחיה והיחידה זה המקיף הקרוב והרחוק יותר. בהקשר הזה, ככל שזה יותר קרוב, זה יותר ספציפי. יש פה ספציפיקציה. זה מותאם אליי. היחידה זה השורש שלי. ביחידה, מה שנקרא, במקור שלי אני טוב גמור אבא, ושם אני מאמין בעצמי, כמו שכתוב בפיוט, נכון? שם, אביתר. אביתר גימטה התרייג, תבדקו. כן, פשט, אמיתי. במקור זה ביחידה. היחידה היא יחידה ליחדך. יחידה ליחדך. יש גדודים ויש היחידה. זה מקום אחר, זה לא... ולכן, הוא אומר פה, נביא פה בהמשך את המשל של המשפך של הג'ריקן. כלומר, הנרן זה כלי הקיבול. זה הקערה. שאני שופך אליה מהכלי הגדול, מהג'ריקן הגדול, אז הצינורית של המשפך זה החיה, שהיא מותאמת בדיוק לפייה שאני שם על את הממייה שלי. אבל מה זה כבר היחידה? זה כבר כל הכלי שממנו, כן, שממנו הכל נשפך, מקום גבוה יותר. היחידה זה החלק הרחב יותר. אבל צריך לדעת שגם הג'ריקן היחידה זה לא הכל, כי יש מישהו שממלא את הג'ריקן או את הריו או את ה... יש את הכנרת, לצורך העניין, אוקיי?
או הים.
מה? או הים, ים זה לא מששתים, כן, אבל יש לנו מה שנקרא את ראשית ההצלה. למעלה מזה כבר אין שם, כי אין כלי קיבול לזה. אז יש למעלה יחידה, אין מה לדבר, אין סוף ברוך הוא. ופה זה מביא אותנו למושג, אחד המושגים הכי יסודיים, לא אחד, זה המושג הכי יסודי לעניות דעתי בקבלת האריז"ל, שאפשר לדבר עליו לא השנה, אלא שנים, שנים לגבי שנים, שזה מה שנקרא צמצום. אז אני כבר עסקתם בו קצת בשביל חסידות, הרב אלחנן דיבר איתכם על זה, במבוא לפנימיות, יש לכם שירים איתו בפנימיות, לא? כן, הצמצום, בואו ניתן לכם בקצרה. אנחנו יודעים שבסופו של דבר, וזה תזכרו, כלל זה ילקות בידכם, בסופו של דבר כל תורת האריז"ל, כל תורת הקבלה של האריז"ל הקדוש, שזו תורה שהיא מאוד עמוקה, מאוד עשירה, מאוד רחבה, וקדושה באין סוף פרטים לפרטי פרטים. אבל לפעמים מרוב עצים לא רואים את היער, ומרוב אורחים נותנים דיבם על הקלה. תזכרו שבסופו של דבר, כל, כל תורת האריז"ל הקדוש, בעץ חיים, באוצרות חיים, בשער הקדמות, בבואה שערים, בשער הקבלות, בשער החוקות, בשער הגלגולים, בכל כתבי תורת האריז"ל למינה, באמת תורה עמוסה וקדושה בכל טוב, ברוך השם שזכינו, אז כל התורה הזו היא באה לענות בסך הכל על שאלה אחת, שאלה אחת ויחידה. מה השאלה? כיצד יש קשר בין האינסוף ברוך הוא לבין הסוף? בין האינסוף לסוף. רק אתה כבר שברוך הוא אור אינסוף ברוך הוא. בלתי מוגבל לשום צורה שהיא. ואנחנו כבר הכי דברים הכי סופניים וסופיים שיש. אז איך יש קשר בין האינסוף לבין הסוף? עכשיו, זה לא שאלה שהאריז"ל המציא, זה גם יטריד את הרמב"ן ואת הרמב"ם ואת הראשונים, יטריד הרבה גדולי עולם לפניו. אני חושב שהמענה שהוא נותן, זה המענה הכי גדול. ואיך שהוא פותר את זה במציאות הצמצום. היה אור אינסוף ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא צמצם עצמו לצדדים, ונוצר איזשהו חלל פנימי בתוך האינסוף, שבו אין אלוקות. אחרי זה נקרא הצמצום והחלל. אוקיי? עכשיו, וגם זה, זה תורה מאוד פרדוקסלית, כי מה זה שהוא... מי יכול להגדיר אותו כאינסוף, איך יכול לצמצם את עצמו, באמצע, כאילו, יש הרבה המון פרדוקסים, הרי כל שם, כל הגבלה זה צמצום, לא נעסוק בזה כרגע, בכל מקרה, המציאות הזו של, של החלל שנוצר בעקבות הצמצום, זה בעצם מעיד שיש מציאות של חלל. מה זה אומר חלל? במילה אחת?
חוסר.
בנה אחרת נוספת, היעדר.
היעדר.
כן, חוסר, היעדר. עכשיו, מה זה אומר? מה ההשלכות של הצמצום? ההשלכות הן השלכות מאוד גדולות. לצורך העניין, אני אצייר פה על הלוח. נמחק פה קודם כל את הלוח. אבל אם אני מצייר על הלוח, כל זה, מה זה פה? זה אור אין סוף ברוך הוא. ופתאום, מה אם זה כזו חובה ומייצר פה? מה זה? חלל. מה זה חלל? זו מציאות שבה כביכול, או לא כביכול, זה המחלוקת, אין אלוקות. כלומר, יש חלל, חוסר, היעדר. נכון? יש פה עכשיו הכל מלא, ואני עושה חלל בקיר, אני שובר את הקיר, יש חלל, נכון? אז מה זה אומר? זה אומר שאין קדוש ברוך הוא? כביכול. אבל, או שלא כביכול. אנחנו אומרים כל, אני לא יודע מה איתכם, שברכתי פה על המים החמים, ברכתי לכם שהכל נהיה בדברו. ולפי כן ברכתי, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. מלך עניינו, גילוי, שליטה. היעלם עולם ומלשון ההפך. אז אתה הקדוש ברוך הוא, מי אתה, מה אתה? מה התואר שלך? אתה מלך העולם. כלומר, אתה מלך, אבל דווקא מקום היעלם. כי פה, אי אפשר, פה אתה לא מלך, מה אתה פה? זה אור אינסוף ברוך אז מה אתה? מה אתה פה? כן? אור אינסוף ברוך אז מה אתה? מה אתה פה? יש כלל שאומר אין מלך ולא עם. אתה לא יכול להיות מלך אם אין לך נתינים, אם אין לך עם. אוקיי? יש סיפור שחביב עליי מאוד, שפעם בא חסיד אחד, רבי מאיר הגדול פרמישלן, אדמו"ר לאלפים. היה קצת חסיד ששוטה קצת, שוטה בטף או בטט, אולי גם שניהם, אני לא יודע. ותוך כדי הטישו נכנס ואומר, רבנו, התבלבלת, הלו, התבלבלת, אתה יושב לי על המקום. כלומר, אני הרבה ולא אתה. אומר לו, רב מאיר גדול, רבי יד, מניין לך זאת? אומר לו, לא, אני נרדמתי, ובחלום בא לי יאיר הנביא, ואמר לי, שאני הרבה ולא אתה. אומר לו, הרבי פרמישלן, חלומות שבי דבר. החלום הזה לא חלום אמיתי. אומר לו, איך אתה יודע? אז הוא אמר, כי אם אליהו הנביא באמת הרצתה תהיה הרבה ולא אני, אז צריך לבוא בחלום ל-30 אלף חסידים. ולהגיד להם שאתה הרבה ולא אני. אם הוא בא רק אליך, אני לא דואג. אוקיי? אבל זה לא בדיחה, זה סיפור שהוא מרתק. הוא אומר כאילו, מה הופך אותי לרבה? הוא אומר, אני לא מפר משלן. זה שיש לי 30 אלף חסידים. זה מעיד שאני זה, כאילו, זה לא מצד עצמי. ולכן פה, באור לסוף ברוך הוא, אתה לא מלך. כדי שתוכל בהתחלה לייצר מציאות שבה יש חלל, שבה אין אלוקות, ואז מי שבו יבחר בך לגלות את מלכותך, שמלכותך מלכות כל עולמים, העלם, העדר, שם מתבטא המלוכה שלך. שם מתבטא המלכה שלך. אומר דוד המלך, לכו בנים שימו לי, את שם הלמדכם. את הפסוק הזה התעקש המשך פיר מלובלין, לקבוע. בשער, בפתח של הישיבה של בלובלין, הישיבה הגדולה, למה? הוא אומר, מה זה בואו בנים, מה זה לכו בנים? הוא אומר, אני לא יוכל לדעת, אם נימדתי אתכם יראת השם באמת, כל אתם בתוך הישיבה. מתי אני יודע שבאמת נימדתי אתכם יראת השם? מחוץ לכתלים, אי וואלק, בדיוק. לכו בנים, שימו לי, ואז אני יודע אם יראת השם על עמדכם. לכו בנים. לכו בנים. אז אותו דבר, אתה רוצה להביא פה את האלוקות של עולם? כדי שיהיה מלך. וזה המקום של הצמצום. והמקום הזה הוביל למלחמת העולם הראשונה, לא The Great War 1914-1918, אלא המלחמה הראשונה בעולם היהודי בעצם, שזה ויכוח שעד היום, מה שנקרא, האם הצמצום כפשוטו או לא כפשוטו. וכל בניין האמונה תלוי בשאלה הזו. כי בסופו של דבר, אני אגיד לפני כן, ההכרחיות פה של החלל היא אדירה. כותב בכתוב בזוהר, באריזל גם, שחלל גימטרי החיים. כן? עכשיו תגיד מה, אדם יש חללי המלחמה? לא, חלל גימטרי החיים. ברגע שיש חלל, מה זה מזרק? אני יוצר וקום, יעדר, ואז יש פעולה של יניקה, אני יכול להמשיך משהו. זה הרציונל שמזרק, נכון? זה בדיקה דם, שכל דבר אחר. אז אותו דבר פה, שיש חלל, יש וקום, יש ריקי שיעדר, זה יכול למשוך פה עכשיו אלקוט לבתוכו שתאיר את החלל הזה. אבל עכשיו השאלה, זה בגלל שיש פה חלל, אז אני לא רואה את האלוקות. פה מגיעים לשאלה, שכל האמונה תלויה בזה. אמונה זה לא ידיעה. אני יודע שעכשיו סבבה. מה יהיה מחר? אני לא יודע. אני יכול להעריך, אבל אני לא יודע. אני יכול לשאול, עזרי, מה שלומך? אני אומר לך, מה שלום הרב בן? אני לא יודע, הרב בן עכשיו בבית שלו, זה לא פה, מחוץ לחדר, לא, דיברתי איתו הבוקר, עכשיו אני לא יודע איפה, אין לי מושג, אוקיי? אז אני יכול להאמין מה שאני רואה, מה שאני יודע. סליחה, אני יודע מה שאני רואה ומה, אבל מה זה להאמין? להאמין משהו שאני לא יודע, אני לא מאמין. ובאמת יש פה מחלוקת לגבי הצמצום, האם הצמצום הוא כפשוטו? הצמצום כפשוטו, כלומר שפה, בחלל, אין אלוקות. אין אלוקות. או שפה, בחלל, וגם פה, זה הכל אותו דבר. רק שפה האלוקות בגילוי, ובתוך החלל האלוקות היא לא בגילוי. כלומר, אומר שהחלל פה, הצמצום, הוא בעצם פיקציה. זה צמצום פיקטיבי. כי בעצם, מה זה? זה הכל אותו דבר. פה ופה ואין וח. אוקיי? רק שפה אני רואה, חש, מרגיש, ופה אני לא רואה את זה בהיעדר, אבל זה תלוי מה המשקפיים שאני מרכיב. ופה יש מחלוקת גדולה בין החסידות לבין אלה שלא בעד החסידות, כן, אלה מתנגדים, אלה שלא בעד, שהאם הצמצום כפשוטו או לא כפשוטו, זה לפני החסידות, כבר רבי מולן חייריקי, השם יקום דמו, ומתן אייבשיץ, שהם סוברים שהצמצום הוא כפשוטו. עכשיו, אתם מבינים מה ההשלכות של זה? צמצום כפשוטו זה אומר שפה אין אלוקות. ולכן, אם אתה לא תעסוק בתורה ומצוות, שהם אלוקות הארדקור, אז לא יהיה אלוקות, על כל המשתמע מזה. לעומת התפיסה החסידית של הבעל שם טוב הקדוש, בעל התניא וכולי, זה קדושים לברכה, צדיקים וקדושים, מה הם אומרים? השם הוא פה, השם הוא שם, קצר? השם, כן? השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל עולם, למעלה, לפני תלת מוצאים, נמצא בכל מקום, מארץ עד מרום, לכן, we want משיח נאו וכולי. We want משיח. ובכל מקום הוא נמצא. בכל מקום הוא נמצא, ולכן אתה יכול לעבוד אותו גם אם באמצעות גמרא, גם באמצעות תקיעת צופר ותפילין, וגם באמצעות ריקודים או אכילה או טיול או כל דבר, כי הצמצום הוא לא כפשוטו. והשם נמצא בבית מדרש כמו שהוא נמצא גם כן, בנחל, בירדן ההררי, צורך העניין, אוקיי? בכל מקום אתה יכול למצוא אותו. אפילו בבית מדרש. כן, לא לשכוח איזה. ולכן הגרורות, עד היום יש גרורות למחלוקת הזו. כלומר, מהם התולדות של הצמצום? למשל, כפירה. עצם זה שהקדוש ברוך הוא מאפשר לבן אדם להיות כופר, כלומר, לכפור במציאותו יתברך, למה? אתה ארגנת את זה. יצרת מציאות חלל, מי שלמד ליקוטי מורן, תורה סמך ד', בוא אל פרעה. כן, שיש קושיות שמאחרי הפנוי. איך יכול להיות שאדם לא רואים לקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא סידר מציאות שבה הוא מלך עלוב, כלשון הזוהר, שלא רואים אותו, שהוא נסתר, שהוא מסתתר. רבי ברוך הוא מג'יבוז', נכדו של הבעל שם טוב הקדוש, פעם חזר הביתה, וראה את הבן שלו, בוכה, בוכה, בוכה. אומר לו, מאמי, למה אתה בוכה? אמר לו, אל תשאל, אבא, אחרי התלמוד תורה, שיחקתי עם החברים בפארק של מג'יבוז', ושחקנו מחבואים. ואני התחבאתי כמו שצריך, עם צבעי הרשת הסוואה, וצבעי זה, טטטה, בתוך השיח. וחיכיתי, חיכיתי שעתה, אבל לא מצאו אותי. אז הרמתי ראש מהשיח, אמר שכל אחד בכלל משחקים כדורגל. הם בכלל שכחו ממני, לא חיפשו אותי, עברו משחק אחר, התחלתי לבכות. רבי ברוך שמע את זה, התחיל בעצמו לבכות. אמר לו, אבא, מה, גם לך עשו אותי היום בבית מדרש? אמר לו, לא, אני בוכה, הקדוש ברוך הוא כמוך, הוא מתחבא. אנחנו לא מחפשים אותו. אז אם לא מחפשים, מה הפלא שלא מוצאים? כי אם מחפשים, מוצאים, הגעת ומצאת את האמין. אבל לא יגעת, איך תמצא? אז זה ההשלכות של הצמצום, שיש הסתרה, שיש כפירה, הכל פועל יוצא בלי יעלם. אבל מצד שני, בלי צמצום, אין עולם, אין מציאות של הקדוש ברוך הוא. ולכן, בהמשך, גם האדמו"ר מסביר פה את כל העולם שיש בעולמות היררכיה. אינו דומה גילוי האלוקות שנמצא בעולם העשייה, לגילוי האלוקות שנמצא בעולם האצילות. כן, ממש היררכיה של אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בחיתוך גס, כדי להכיר את המושגים, אצילות זה בעצם העולם האלוקי העליון ביותר, שמלשון אצלו. באצילות כתוב בזוהר הקדוש, לא יגורך רע, כלומר בעולם האצילות אין בו קליפות. כולו טוב, אין בו קליפות. זה בחינת תפילת 18, שהרבדים ישרים, לא מדברים, לא זה, רק אצילות. מתחת לאצילות שלוש עולמות, בריאה, יצירה ועשייה, מכנה המשותף לכולם שבשלושתם זה כבר יש העלם. בשלושתם לא הכל אלוקות, אלא גם יש מציאות של קליפות. מה זה קליפה? זה משהו שמסתיר, נכון? יש לי תפוז, עולים קליפה. אבל קליפה זה משהו דואלי. מצד אחד זה מסתיר, מצד שני זה גם מגן ושומר. לכן צריך למשל לברור את רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. נכון? צריך למצוא את המקום הזה, את העניינים האלה. ולכן, בבריאה, יצירה, עשייה זה שלוש עולמות שונים, שבכולם יש קליפות, והבדל ביניהם זה במינונים של הקליפות, כלומר, ביכולת של גילוי אלוקות שבהם. עולם הבריאה, רובו המוחלט טוב ומיעוטו רע. כלומר, מאוד קל שם לחשף ולגלות ולזכות שם לאלוקות, כי רובו טוב מיעוטו רע. זה עולם של מרחב הנשמות. עולם היצירה, לעומת זאת, זה עולם שהוא 50-50. הגילוי אלוקות והקליפות הם במידה שווה בשווה. אוקיי? זה עולם של המלאכים. אם הנער הזה עכשיו הוא מלאך. פעם מישהו בא לאבי הרב הצדיק, אמר לו, שמע, אתה חייב להכיר את הרב שלי, הרב שלי מלאך. אמר לו, איזה מלאך? אולי הוא מלאך הבלה. כן? כמו שיש מלאכים טובים, יש מלאכים לא טובים, כן? ועולם העשייה זה העולם שלנו. עולם העשייה כתוב בעל התניא, רובו המוחלט, מוחלט, הוא רע. קליפות ולא טוב, מה שנקרא 99.9 זה קליפות, וצריך הרבה עבודה, יש פה הרבה הסתר פנים, יש פה קליפות מכסות. מתחת לעולם העשייה יש לנו גם מה שנקרא ג' קליפות מאות, זה מקומות הקשים יותר, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך. יש בעצם מה שנקרא קליפת נוגה, אני שרת על המושג, מי שלא, אז שווה ללמוד תניא, ניקוטי אמרים פרק ז', שם הוא מכיר מה זה קליפת נוגה, שזה בעצם מרחב הרשות בעולם העשייה, שרובו המוחלט רע, אבל מיעוטו טוב, ושם אפשר לברר. לצורך העניין, פרה זה חיה שהיא מהנוגה, אוקיי? כי אם אנחנו נשחט אותה ונאכל אותה בקדושה וטהרה, אז אפשר להעלות את הניצוץ. ארנבת, שפן, אי אפשר להעלות את הניצוץ שמחיה אותם. כי זה גם מקבות עצמות, ולכן הבשר של הפרה הוא מותר, כלומר אפשר להתיר אותו מהמאסר שלו בקליפות. בשר של ארנבת או חזיר הוא בשר שהוא אסור, אסור, כלומר הוא קשור כל כך בקליפות, שאי אפשר להעלות את הניצוץ שבו באמצעים שלנו. אז דיברנו על ארבעת העולמות, הצילות ועצר עשייה, ובהמשך האדמו"ר מדבר פה שיש לא רק עולמות, אלא גם ספירות. מה זה של ספירות? זה כבר למדתם עם הרב אלחנן? קצת על המושגים? ספירות זה בעצם אופנים שונים שבהם הקדוש ברוך הוא גם מגלה את הלקותו בעולם וגם מנהיג את מציאותו בעולם. בתאריך מאוד מאוד הדרגתי, מספירות הכתר או החוכמה הבינה דעת של המרחבים המוחיים יותר, עד ספירות החסד גבורה תפארת של הרגש, אבל אני צריך עוד יסוד והמלכות עד למטה. וגם במבנה הנשמתי שלנו יש צמצום והדרגה מהיחידה עד הנפש. כלומר, הצמצום שהוא מותאם סובייקטיבית ולאו דווקא אובייקטיבית, וכל אחד ותקרת הזכוכית שלו. השליחות של ראובן היא לא השליחות של שמעון, ולא השליחות של יוסף, ולא של יהודה. כל אחד בא לתקן ולממש את השליחות שלו בעולם הזה. אגב, גם בלימוד התורה יש מדרגות שונות של לימוד, של בהתאם לתוכן שאנחנו משתלשל. למשל, תורת הסוד, הזוהר הקדוש כתבי אריזל, מקורה בעולם האצילות. אוקיי? ולכן, מי שלא עוסק בתורת הסוד, אז הוא מונע מעצמו הערות אלוקיות של עולם האצילות. לעומת זאת, ואגב, לכן יש עניין בלגרוס זוהר, אתה לא יכול ללמוד, בסדר, תגרוס זוהר, סתם דוגמה, קצת, יש לך קצת שייכות לאצילות. עולם המשנה, עולם הגמרא, התלמוד, האמוראים, זה בעולם הבריאה, שם שקלא, וטריא, מקום גבוה. עולם המשנה, זה עולם ששייך לעולם היצירה. לעומת זאת, חומש, תורה שבכתב, זה בעולם העשייה, אחרי זה שייך לכולם. ילד בן 5 לומד חומש, וילד בן 105 לומד חומש, כי זה שייך לכולם. אבל תלמוד, ילד בן 5 בכלל לא לומד תלמוד בהקשר הזה. אוקיי? ולכן התכלית, ופה עכשיו אני חוזר את כל המהלך, תכלית הלימוד שלנו באיך להגות בספרי חסידות בתורת החסידות, זה בעצם לגלות חלקים עצמותיים מהנפש שלנו, מהרוח שלנו, מהנשמה שלנו, מהחיה שלנו. ככל שנתחבר יותר פנימה, אז נבוא בממשק, כלומר, יהיה לנו גילוי של רבדים יותר גם מהנפש שלנו. שאדם עומד כל יום רק הלכה ושס. בסדר, גורף. אדם לומד חסידות, עם חבות, אתם גם מכירים את זה בעצמכם. לומד טניה, או ליקוטי מוהר"ן, או כל דבר אחר. אז הוא עוסק בהרבה מובנים, הוא עוסק בעצמו. איפה זה פוגש אותו, איך הוא חי את זה, הרבה יותר מאשר שהוא לומד דברים אחרים בעולם הנגלה. אגב, בקשת העיון, שאני אומר את זה בישיבה פה, הרב ראם, ראש השיבה, וראש השיבה הרב אלחנן, גם היום בפתיחה לשורקים לדיבר על זה, זה בעצם ניסיון לשוות גם ללימוד העיון הטכני איזה נשמה. נשמה יתרה, שגם שמת עכשיו על נזקי הבור, איפה זה פוגש בחיים שלי, וזה תורת הרצל, חיבור הלכה והגדה, ודברים כאלה. וכך כתוב בזור פרשת פנחס, ש... אני אגיד את זה בעברית, חכמי התלמוד, כל התורה שם על פי תורת הסוד. כן? על פי תורת הסוד. זאת אומרת שכל התורה, כל הגמרא היא בעצם סוד אחד גדול. אז צריכים לבקש ולמצוא את הסוד הזה, אבל זה סוד. אוקיי? ולכן הלימוד הזה מסוג של חסידות, הוא לא יבש, הוא לא טכני. זה לימוד שאמור להפיר בנו חיות ונשמה. וככל שנתחבא יותר פנימה, אז יגלה בעצמנו יותר רגושויות, יותר ריחויות של רבדים שלא הכרנו, לא בא לידי ביטוי. ולכן, אנחנו לא שפרים כמו את פרטי המצוות, אלא גם את הטעם של המצוות, ואיך אנחנו חיים אותם את הדברים האלה. בואו נראה בעצם את הפסקה האחרונה של, של המאמר הזה. וכן תביט בקרבך. אם גם גופך נתעלה ונתעורר ונתקדש על ידי עיונך ולימודך, סימן אז לימודך לא ממך והלאה. לא חוכמת חוץ המרובה ממעשיך חס ושלום הוא, רק אור נמשך לך ממעל לראשך עד כפות רגליך, ואם אי אפשר להכיר זאת אחר כל לימוד ולימוד, ואחר כל עבודה ועבודה, תבחין זאת אחר כל חצי שנה על כל פנים בכל שנה, ואז אשריך וטוב לך. אוקיי? התוצאות בלימוד החסידות, בשונה מלימוד הלכות שבת, הקפנו עכשיו הלכות בישול, עכשיו נעשה הלכות רפואה, הלכות מוקצה. הלימוד בתורת החסידות זה לא לימוד עם תוצאות מיידיות. אבל בחלוף הזמן תתחילו להכיר בהבדל, וגם הסובבים יכירו אתכם. אני חב חוב גדול לבורא עולם שהכיר תורת חסידות בתיכון, במסע לפולין, תורת הבעל שם טוב, ועד היום אני משתדל שכל יום לעשות בתורת החסידות בצורה כזו או אחרת, ללמוד וללמד ובעיקר לשמור ולעשות. ואני לא חושב שאם הייתי לומד חסידות הייתי חילוני כופר. או דתלש לאחיס. לא, ממש לא, גם לא לתיאבון. עכשיו שהייתי דוס גם ככה, בלי חסידות. אבל ללא ספק, עכשיו שאני אדם הרבה הרבה יותר טוב בגלל חסידות. אדם הרבה יותר רגוע, הרבה יותר קשוב, הרבה יותר פתוח להכיל דברים שהם שונים ממני, הרבה יותר, נקרא לזה, רך, להבדיל בשינויים, ברישומים שאני מטביע על אחרים, ואחרים מטביעים בי, ולהשתנות ולשנות. אבל זה לא קורה מיד. טוב, סיימתי עכשיו את הקדושת לבי עכשיו בשלח, טוב, איך, אני אדם אחר, תסכל במראה? לא. אבל כשאתה מסיים שנה עם קדושת לוי, אתה לומד לאט לאט, תסתכל כל דבר בעין טובה. סיימתי חוות התלמידים, אנחנו מתחילת חשבה, לא נהיה ספר, אז אולי עכשיו, תחיל עוד רגע רגע, איך השאיפות שלי, איך התפילות שלי, איפה דבר. ולכן שאלה, מהי אבן הבוחן, איך נקראים ההבדלים, ופה זה תורה שכבר הזכרתי אותה כמה פעמים בלימוד איתכם, חובת התלמידים. אני אקרא כמה שורות, לכן לא הבאתי את זה כדף לקרות, כי זה המקור היחיד. זה מצווה וזירוז. צווה וזירוז זה בעצם יומנו האישי מופיע סצנה. בשנה שאנשים חושבים, זה לא היומן שהוא כתב בשואה, חלקים ממנו נכתבו בשואה, אבל רוב החלקים נכתבו לפני השואה. ושם בפסקה י' אני אקרא רק חלק, לא את הכל, אני אקרא את זה לאט. כותב אדמו"ר השם ייקום דמו. רצונך למוד, כלומר למדוד את עצמך ולדעת אם עלית או חס ושלום ירדת במשך שנה או שנתיים שעברו, אתה מתגייס בשיעור ב' בפסח, שנה וחצי בישיבה, השתנית או לא השתנית, איך לדעת אם השתנית או לא? אומר האדמו"ר, הסתכל ברצונך. תסתכל בארצה שלך, מה הרצונות שלך? כי רק הרצון שאדם רוצה ועובד ביגיע בו זה דבר, רצון נקרא וכולי. ובשביל זה כפי מצבו של האיש כך רצונו. אם האדם קטן הוא, אז גם הרצון שלו קטן. וכשעולה בעבודתו בכל מצבו, גם רצונו יגדל. אדם שהוא חפשן זה, מה רוצה? תן לשים את הראש הדיונה, בקטנה. ומעתה אם רוצה אתה לבחון את עצמך ולמוד את מצבך, הסתכל ברצונך. מה רצית לפני שנה או שנתיים, ומה תרצה אתה? אם שווים הם, או הסתרע ונתגדל רצונך, וזה האות שגם אתה, ברוך השם, עלית. זה הנקודה. איפה הרצון? אני יודע איפה הרצון שלי היה בסוף כיתה י' ב'. הרצון שלי בסוף שיעור היה מקום אחר לגמרי. לא שהיה הבדלים דרמטיים בנראות שלי או בזה, אבל נחשפתי פה לעולמות שלא הכרתי. מילה גדול, הרצון שלי גדל. אני אומר לכם בכנות, שהייתי בסוף כיתה י' ב', לא היה לי רצון לסיים שס. אוקיי? כשהייתי פה לישיבה, רגע, זאת אומרת. איך אני צריך לדעת את הקדוש ברוך הוא, צריך להקיף שס, בבלי, ירושלמי, ראשונים אחרונים. בסדר, עובד על זה, לאט לאט, אין לחץ. כבר 20 שנה עובד על זה, ברוך השם, הכל טוב. אבל זה באיזה דוגמה בקטנה. זה דוגמה של משהו טכני כביכול, של לרצות להכיר את הקדוש ברוך הוא בלימוד. אבל גם איפה רצוחם בתפילות, בשאיפות, באיזה בית אתה רוצה להקים. איזה אישה אתה רוצה להתחתן, איך אתה רוצה לחנך את הילדים שלך? מה אתה רוצה להתפלל? האם השאיפות שלך זה לחסוך מספיק כסף כדי לצאת לחופשת סקי עם הילדים? או שיש לך שאיפות שהן גם מעבר לאיזשהו פן, פן, פן? אני לא נגד חופשת סקי עם הילדים, מי שיכול, אדרבה ואדרבה. גם שם יש ניצוצות לברר, אוקיי? לא אומר, זה לא להלכה ולא למעשה, אבל בכל מקרה לגופו. אבל עדיין אני אומר, ולכן צריך להסתכל איפה הרצון שלנו. וזה, אני מרגיש, זה העניין של איך ללמוד חסידות, שהיא מגלה לנו את עצמנו. את הנשמה שלנו, ואבן הבוחן זה לא תסתכל על הרצונות שלנו. אז בעזרת השם, לשבוע הבא, שיעורי הבית, זה מאמר שני, מאמר מאוד יסודי בנושא של תורה, תפילה ושירה לשם. איש בל יעדר, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.